יום שלישי, פרשת ויירו. שלום וברכה. אנחנו מתחילים את הפותח של היום, ידידיי, עם סיפור מיוחד של השגוחת פרוטיס, כפי שסיפר בן הצדוק למלך בידרמן שליטה. לפני סוכס, תשע"ח, גילה איזה יהודי מבני ברק שהתיק של התפילין שלו, עם הטליס כמובן, נגנב. על התיק הוא אומר, לא היה כתוב שום שם, אפילו רמז קל, לא היה מי הבעלים. כיוון שכן, אז הוא פנה באמצע חול המועד אל הרבי סוגדת כאן. הוא מנהל לשכת הלוכה למייסי בבני ברק. הזמין תפילין חדשות, רש"י רבנותם גדולים כמנהג חב"ד. כתובים בכתב מיוחד על פי פסקי הרב בעל התניא, שעולים הרבה כסף, כל זוג כ-5,000 שקל. אמר לו רבי יוסף דסקה שבחול המועד הלשכה סגורה, תיכנס מיד אחרי החג ונמלא את בקשתך. ואכן הוא אומר, ביום שלישי פרשת נויח, תשע"ח, הוא בא לקחת התפילין החדשות. תוך כדי שהם עומדים שם, טלפון שלו מצלצל. אומר אותו אדם לרב דסקל, בבקשה אל תאהל לטלפונים, אני מאוד ממהר. תעסק רק עם התפילין שלי. טוב, הרב דסקל המשיך להתעסק עם התפילין שלו, אבל הוא תוך כדי גם ענה לטלפון. ראה איזה פלא, מצדה שני הוא אומר, מצדה השני של הקו מדבר יהודי מראשון לציון, שמסר בסמוך לפח ההשפעה תיק עם תפילין. אין בהם שום סימן, רק סימן אחד, שלפני כשנתיים, יכול להיות שאלו תשע"ה, נבדקו בלשכת הלוך היום העשר. ולכן הוא פונה ללשכת, אמר לה עובדת כזו, אלפי תפילין עוברים פה. איך אני יכול לדעת? אולי יש עוד איזה סימן. הוא אומר, כן, עם התפילין היה מונח גמורת, שגם בה לא היה שום שם, אבל היו שם כמה חידושי תורה עם כתב יד. וכל אותו זמן דוחק אותו אחד, הרב דסקל, תניח לו טלפון, תעסק עם התפילין. ואז הוא שואל אותו, הרב דסקל, מה המנוח בתיק התפילין? אז אומר לו, גמורה, איזה סימן? אומר לו, אותו מאבד, חידוש פלוני, שכתבתי בדף פלוני. מיד הוא חיבר בינו ליהודים מראשון לציון שיחזרו לו את התפילין. ואילו הוא ויתר לקונה על המקח, החזיר לו את הכל, את הכסף, והכל בעל מקום בשלום. בואי וחש בינו, אומר הרב וידרמן. אם הוא היה מקשיב לאותו יהודי, נמהר ביחד איתו, הרי לא הייתה השבה שלו שבה לעולם. על כן סיבב מסובב הסיבות שעדיין לא היו מוכנות התפילין. ועל כך הוא יצטרך להתעכב שלא להפסיד כלום, ועוד יחברו לו בתפילין. מנפלאות השגוחה הוא מוסיף, שהתקשר מוצא בדיוק באותו רגע, שבו הקונה היד של המוכר, לא רגע לפני, לא רגע אחרי, הרלה בהם סימנים. מכאן מסיים הרב וידרמן, ללמד אדם דעת, לא כל מה שנקרא בדרכו ומפריע לו, זה בא לעכב אותו ולהפריע לו. לפעמים שבאותה הפרעה, שנראה לו שזה הפרעה, שם התמונה הצולה שלו. אנחנו ממשיכים בספר המגיד, מגיד מדבר, מביא הרב קרון שליטה, סיפור של ראש ישיב בעמק הלוכה, בבורו פארק. הגאון רב טוביה גולדשטיין נצל, בשנת תש"ג, מלחמת העולם הייתה בשיאה שמערכה. הכנות העבודה שברוסיה עבודה גוברת, במחנה העבודה היו שם רב טוביה. יחד עם 11 בחורי ישיבה נוספים, העבודה הוגברה, אם עד אז הם הצליחו להימנע מהעבודה בשבת, הרי שעכשיו, אחרי פלישת הגרמנים לרוסיה, הם הכרחו לעבוד גם בשבת. אחת השבתות, המפקד הורה להם לכרות עצים, לחלקה מסוימת, לקצץ ענפים, להוריד את כל הקורות גדולות וקטנות אל הנהר, שמשם הן נשלחות על ידי זרם הנהר, מרכז תעשייתי, לייצר מטוסים. אחרי ההוראות, המפקד הסתלק מהמקום, והבחורים שסברו שנשארו בלי שום השגחה, ניסו לצמצם את החילול שבת. הם עשו את זה על ידי הסתמכות על שני אופנים המקילים את חומרת האיסור. הם החליטו שכל זמורה תלקח על ידי שני בחורים, ולכן לא יהיה בזה איסור דאורייתא. ובנשיאת הזמורות עצמם הם ילכו פורס פורס מדלת דמוס, ככה זה יהיה איסור דרבנן. כך הם פעלו במשך כמה שעות. כל זמורה, אפילו מאור שלא היה יותר מכמה סנטימטרים, נרקלחה על ידי שתי בחורים שנעצרו בהליכה כל שלוש שעות. וכל אותה עת, הבוחרים לא שמו לב שהמפקד עמד על גבעה מסוימת והשקיף על מה שהם עושים. פתאום המפקד הופיע, צעק עליהם שהם התרשלו בעבודה, שיחקתם משחקים. ראיתי שאתם עושים צחוק מהעבודה, הולכים לאט, סוחבים. כשהם חזרו בערב לבקתה שלהם, אז הוזנקו פתאום מהמיטות, קראו להם להתעצב בעולם המרכזי של המחנה. וכשהגיעו לעולם הזה הופרדו הבחורים משאר האסירים שגיונסו גם כן באותו עולם, ומיד הם הבינו שהגיעו לכאן מכבוד התלונה של המפקד על ההתרשלות. באמת החשש שלהם התאמת שחמישה מפקדים חסונים התקשבו במקום מכובד, ואולם נעמד המפקד שהפנים שלו מביאות הרשת של לגלוג, נקמה. ואז המפקד פער את פי ואמר לאותם שופטים כביכול, אני מביא לכם קבוצה של אנשים שמחבלים במאמצים שלהם נגד האויב, שעת חירום שאנחנו צריכים להכין עצים שבקשר לבנייה של המטוסים למגר את האויב. אז אותם 12 צעירים שעומדים פה הציגו הצגה מגוחכת בחורשה, כל חתיכה של עץ לקחו בזוגות, כל כמה שניות נעמדו לנוח כדי להדגים את הגיחוך של המעשים שלהם. הוא קרא לאיש אחד מהקהל ביחד איתו, הוא הציג איך הם עבדו. טוב, הקהל הרב שמילא את העולם התחיל לצחוק כמובן, המצב של הבחורי ישיבה היה קשה. השופטים יקשו עם הסבר. וברוסית רצוצה ניסו להסביר שחלילה הם לא חשבו לבגוד, שהכל היה עניינים הלכתיים. בתגובה אמר השופט הראשי שהוא לא מוכן לקבל שידת משה החכמה דורשת התנהגות כזאת מגוחכת. ולכן הוא השים את הבחורים בבגידה בריגול וציווה לשני חיילים שהיו מצוידים בכידונים לשמור עליהם, לשמור על הבחורים עד שיעבירו אותם לבית סוהר, שם יחכו לגזר הדין. הבחורים ישבו אחוזי אימה, אמרו וידוי, שלפתע נכנסו לעולם שישה אנשים שהמדים שלהם העידו והם השתייכו לוועדה פנימית המרכזית של מוסקבה. אמנם הם היו באים פעם בשנה לביקורת, אבל אף פעם לא הופיעו בלילה, רק בזמן העבודה. גם השופטים עצמם היו מופתעים מבועלים. אחרי שהם הביאו כיסאות מרופדים לאנשי המשלחת, הסבירו להם מה הפשר ההתכנסות. ההצגה שמתארת את צורת העבודה פגע בשנית, והיה נראה שהחמישה בתוך הקצינים ממוסקבה סמכו לידם של הבחורים. רק קצין אחד שמר על הרשת רצינית וקפואה. בשלב מסוים הוא בקש לשוחח עם הבחורים ביחידות, קיבל את הרשות. הקצין סימן לבחורים לבוא אחריו לחדר צדדי, כי נכנסו כולם, סגר את הדלת ואמר ביידיש, זצח, שבו. קפו מפחד, חשבו שתנו להם מלכותת. ואז הקצין חייך ואמר, הרגו תבוך, שבוע טוב, איך בנעיד, אני יהודי. הוא בקש שיסבירו לו מה קרה. הסבירו לו ביידיש כפי יכולתם, שהכל נעשה רק כשהוא לסמצם את החילול שבת. אז היה תורו של הקצין לספר להם את הסיפור שלו שהוא יהודי, אומר, אני גם קומוניסט. וכשאימא שלי שכבה לפני שנים על ארץ צבא, היא קרא לי, ביקשה לי שאבטיח לה שיבוא יום ואני אעזור ליהודי דתי. זה היו המילות האחרונות שלה. המילים האחרונות שאמרה לי והבטחתי לה, ואני מאמין עכשיו שנשלחתי לכאן מהשגחה עליונה כדי לקיים את ההבטחה, כי מעולם לא ביקרנו במחנה בשעת לילה. והגענו לפה עכשיו רק בגלל בשעה הזאת, רק בגלל איזו תקלה שהייתה ברכב שלנו. ואז הוא יצא חוץ לסנגר עליהם והציל אותם. אנחנו ממשיכים עם דברים נפלאים, מאמר ורעיון נפלא של הרב לוסטיגמן ביחד עם הגויין, הרב הגויין, רב יהודה מר גולין שליטה, חבר הספר אדרון הלוך. היום הגדול של סיום הש"ס הולך וקרב, ואיתו ההתחלה של מחזור חדש לטובת כל אלה שצפויים להצטרף למעגל הלומדים, בפרט אלה שמתכוננים להצטרף לסדרי החזור והמבחנים. אז דיברו עם רבי דמר גולין שליטה, שיחה מיוחדת ומחכימה עם הרב הגויין, חבר הספר אדרון הלוך שעשו כולו בעצות מעשיות לשיפור הזיכרון, לפי מקורות חז"ל ומדרושים בש"ס. אז בשיחה קצרה שניהלו איתו, הוא שטח הרב מרגון את היסודות העיקריים שהוא מביא בחיבור שלו, לכל פרט שהוא מזכיר, הוא מביא מקום דברי חז"ל, או מאחד מגדולי הדורות האחרונים. הוא כמובן, מכל תארה אפשר להביא את הכל, התמקדנו רק בפרטים המעשיים. ומותר לציין שהסבר מותר בהסכמותיהן של מרון ורבון, של מרון ורבון גדולי ישראל, המנחסינו, המנחסיתו, סליחה, הגאון משה אלברשטיין, הגאון חיים קרויזר, הגאון משה שמואל שפירא, הגאון חיים פיכל שיינברג, המשגיח הנודע, הגאון שלמה וולבזצל, ויבדלו לחיים טובים, ויבדל לחיים טובים, ראי ודאי דאחד, יתמור ארון, הגאון משה שטרן, מוחליטה. אז אומר, היסוד הוא שצריך לדעת שכשרוצים לזכור הרבה חומר, אי אפשר לזכור את כל פרט ואת כל השקר וטריה. אדם בעל זיכרון ממוצע, או אפילו זיכרון מעל הממוצע, לא מסוגל לזכור כל כך הרבה פרטים בלי להתבלבל או לשכוח. כמובן, הוא מוסיף, שמי שעמל ומתייגע, יש לו סד ישמעיה. כבר היו דברים מעולם, שאנשים בעלי זיכרון לא מיוחד, הצליחו להפיל לפסגות שאף אחד לא חשב שהם יגיעו לשם. אבל אומר, אנחנו מדברים על השתדלוס מצד האדם, בלי לסמוך על הנס. אז אומר שוב, הכלל הבסיסי שאי אפשר לזכור את הכל, ולכן כשאדם רוצה לזכור מסכת בשלמותה, או כמה מסכתות, צריך לבודד מתוך כל החומר את הנקודות העיקריות, לדעת מה העיקר בסגויה, העיקר השיטות, העיקר הראיות, המסכונה של כל שקלי וטרי. ובכלל זאת מבוססת על הספרי, באזינו. אומר רב יהודה אלוהי למצוא עוד המליך נסיב יותר הכלולים, זה הכוונה בכלולים. רבי יהודה מסביר, שממשיך ומסביר, מעמד רשם, שאם האדם יהיה קונסם פרטים, הוא לא יוכל לזכור, או בלשונו, המייגים הוא יישאי, ואין יודע מה לעשות. אך כמובן גם במאירי בסוף הורייס. כמובן שכאנחנו אומרים שצריך לזכור את הכללים, זה רק אחרי שכבר יודעים את הסוגיה, לומדים לדעת מה העיקר, בהתחלה זה קצת קשה לבודד את הכללים, אבל עם הזמן מתרגלים, וזה נהיה אוטומטי. כמובן, כל התורה חשובה, והיא ניכר ותפל, אבל גם מה שצריך לזכור, זו הדרך הנכונה. התועלת של השיטה הזאת היא עצומה מכמה סיבות. בראש ובראשונה יש פחות פרטים לזכור, כמו שאמרנו, שזה גם מקור ברשי בפסוחים, איש נאודה מתלמד לשנקצור, שמתקיים את גרסה שלה יותר מן הארוכו. יש התועלת שאולי יהיו כאלה שיופתעו לשמוע אותה, אבל זה דודק מנוסק, כשלומדים בה כזאת צורה, יכולים לזכור טוב יותר גם את הפרטים הקטנים. כי הדף נעשה מסודר, הפרטים לא מתערבים לזיכרון, לכן כבר יותר לזכור גם מה שלכאורה אנחנו אומרים לא לזכור. עוד תועלת היא שהרגילות בזה תורמת לשיפור ההבנה. כשאדם מתרגל להבחין בין העיקר לפחות חשוב, הוא מתחיל לעשות את ההבדלים האלו גם במהלך הלימוד עצמו. ככה הרבה יותר קל להבין את הסוגיה, כשיודעים מה מכריע, איפה יש תפנית שקל יותר, מתי מתחלף את השיטה וכו'. עד כאן זה השיטה, ועד כמה היא תועלתית. בשלב הזה עובר המרגול להראות המעשיות. הוא אומר, שלוש דרכים איך להדגיש את הסוגיה. כל אחת טובה, כל אחד יכול לנסות את השלוש ולהחליט מה הכי טוב בשבילו. שיטה אחת, כשמתחילים ללמוד מסכת, פרק חדש, אפילו באמצע פרק, קונים מחברת ושמים את העמודים שלה לפי דפי הגמורה. כל דף במחברת מקפיל לדף בגמורה. אחרי שמסיימים ללמוד סוגיה, מסכמים אותה במחברת. לא סיכום מפורט, אלא שוב, רק את העיקרים. אחרי זה אפשר לחזור על המחברת ולחזק את הזיכרון של המסכת. שיטה נוספת, שיטה שנייה, לסכם את תחתית העמוד של הגמור עצמה, תקרא הדינים בקיצור נמרץ. יש הרבה שנוהגים ככה, זה מסייע להם. שיטה שלישית, הוא אומר, ככה הוא עושה, זה האפשרות הטובה לדעתו, לקחת סרגל ועיפרון נועט, לפתוח קווים, בדרך למשפטים העיקריים בסוגיה, זה מסייע מאוד לחזור. גם תחזורה למסכת אחרי תקופה ארוכה שלא עסקתם, ורק תעיפו מבט על העמוד, תזכרו במבנה של הסוגיה. או שזה באופן אישי זה מאוד עוזר לו, שראה גם אחרים שזה עוזר לו. ואז שואלים אותו, שאלה חשובה, האם הוא מומלץ ללמד את הבחורים הצעירים ללמוד גמרא בכזה אופן, או שזה אולי מתאים רק לבחורים מבוגרים, אברכים, שכבר יודעים ללמוד על גמרא, צריכים רק טיפים, לשמר את הלימוד לאורך זמן. אז הרב מרגולין סבור שהשיטה מתאימה בכל גיל. אפילו מומלץ מאוד ללמד את הילדים כבר מההתחלה ללמוד בדרך הזאת. אבל עם זאת הוא מסייג, שאומר שיש כאלה שלא מצליחים ללמוד עם השיטה הזאת, ועדיף לא לנסות ולהכריח אותם. מי שזה מתאים לו ומרגיש נוח, יוכל ליהנות, ומי שלא, עדיף שלא יסבך את הלימוד בכלים שרק יהפכו את הלימוד לקשה יותר. לסיום הוא נותן עוד עצה, שבטוח שהרבה לומדים כבר למדו את זה בעצמם. אבל מסתם יש כאלה שלא, לכן כדאי לציין שאפשר לחזור על הגמורה, גם בלי לחזור על הרשי. אחרי שלומדים טוב את הסוגיה, אפשר לחזור על המדי פעם במהירות, ללמוד דף גמורה בלי רשי. אחרי שכבר יודעים את הדף, אפשר לעשות את זה ממש בכמה דקות ספורות. כמובן שאחת התקופה חשוב כן מוגל ללמוד גם מרשי, כי בלי רשי אפשר לדעת דף גמורה. אבל בהחלט הוא אומר, בהחלט אפשר לקבוע סדרי חזור מהירים בלי רש"י. הוא מביא סיפורים כמה גדולי ישראל שהיו חוזרים עשרות דפי גמרא ביום בלי רש"י. אנחנו ממשיכים פה עם חמש דברים שאולי לא ידענו על העץ של אברהם אבינו. בילקוט חודש מביא שם הזוהר, שאברהם בכל מקום שהיה שם נטע אילן ולא היה לו כהוגן, עד שהוא בא לארץ ישראל והוא נטע אותו שם. ואותו אילן הוא בדק בני אדם, מי שהיה דבוק בקדוש ברוך הוא, האילן פרס עליו את ענפיו, כיסה את ראשו, עשה עליו צל, ומי שלא, לא. ככה אברהם לא הניח אותו, את האדמה שהוא גיע אותו. גם היה מתחת האילן מעיין מים, מי שצריך טבילה, מים עלו לקראתו, האילן סילק את הנפים. כך גם אברהם יודע שהוא תמיד צריך טבילה, ואם לא, המים יתייבשו, ואברהם יודע שצריך שבעה נקיים. כן, זה כתב בעל קודם, לא איזה שכשאברהם אבינו אבא יוצנן, הוא נטע אילן, ידענו דלו טבעם של האנשים, וכו'. למה הוא לא בדק את שלושת המלאכים, כן? על ידי האילן. אז רש"י כבר משהו חושב שהם, הרי רש"י משהו חושב שהם ערבים, ומשתחווים לאבק רגליים. אפשר להסביר את זה, על פי מה שכתוב בתלמיד הקרוא, למור נגרח כנבסקי שליטה. שישנו תחס העץ, מבואר בראש השונה, בגמורה, שזה היה בסוכות. והרי קמלון שאברהם אבינו קיים את כל התורה, אז העץ שזה היה תלוש, שזה היה סוכה. אז אם אין לי אותו עץ נתלש לצורך הסוכה, אז הוא לא יכול לבדוק. מבואר במדרש, שאותה סגולה נפלאה, נעשתה בדווקא לידי אילן עצמו, ולא לידי ענפים התלושים. אחד הראשונים, רב פתחיה מרשנבורג, אחיו של ריה לובן, בעלי הטויפס, ביקר בארץ ישראל, וסיפר אודות המסע שלו, זה מובא בספר מסעות סיבוב רב פתחיה, שבעיני הורה יושב זקן אחד, וכשרב פתחיה שם הזקן התלמות, סיבה לבן שלו להראות לרב פתחיה את העץ שנשנו בו המלאכים, והראה לו זית אחד לפני שנחרק לשלושה חלקים, ואבן שיש באמצע, וקבלה באדם שישבו המלאכים, המלאכים, נחלק העץ לשלושה חלקים, כל אחד ישן על עץ אחד, ישבו על האבן לפורות העץ מתוקים מאוד. בספר חוט המשולה, שהוא כותב לך שם ספר, שקיבל אותו את הנשיאות מארץ הקדושה, שלחו לו משם חתיכה של עץ, מאותו עץ שנשענו עליו המלאכים. הוא לקח את היזמל שמל בו רבו הגאון הקדוש של מוסר אדלר זצ"ל, ונתן את זה לאומן שעשה מהעץ הזה בית יד להזמל של מילה, שובץ לו כסף טהור, חקוק עליו, והנה שלושה אנשים מצוב עם עולו. הוא אמר שהוא שמע שאמר שכשהוא השתמש בהזמל הזה לא יקרה לו שום תקלה כשימו לבני ישראל. עוד דבר, הוא מוסיף שם לדבר פלא, שמעתי שלפני כמה שנים קמנו ממלכת אנגלנד, עבור המזום, אותו אילן בדמים הרבה מאוד, וכשחפרו אותו, לקחת אותו למדינה שלהם, נטבע אש מסביב, ונשרף כל האשל ונשתקע במקום. עד כאן החמישה דברים העניינים האלה, ואנחנו ממשיכים עם השו"ת היומי, שחודש של הרב גאון אמרת חלב ישבר, צפות שליטה. אבא ישיבת טוסטר לבחורים, אחד הבחורים מניח טוסט עם גבינה צהובה, ואחרי שהוא הוציא, הוא מגלה שבתחתית כתוב בשרי, מה דין טוסטר, אני חייב לשלם על זה. אז אם זה לא בניו אימוי, לדעת בו עסקים רבים, מועילה לו עגלה, כדין התאיר בו. ליבון קל, דינו כעגלה, אבל אם חורו בשר בימה האחרונה, זה תשע בלה עשר ונטרף, ולא תנאים בלעתו אלא בליבון חמור, שמשמעותו שהמכשיר יארס וילך לאיבוד. ואלה אינם חיוב, לשלום על איזה כתובתו. צריך לפתור אותו על פי הקצף ספר שכתב שמי שבישל חתיכת יסר בכלי, עשר טוב שוגג פתור כזה זה צ'ניונית, אז לכן גם בנדון הזה נאמר כך. אפילו שלגבי ביטול ברוב דעת הראו שכלי חלבי שנתראה בכלים בשרים נחשב דבר הניקר, ייתכן שלגבי התשלום זה נחשב איזה כשאינו ניקר. גם שהרש בו חולק על הראו ופוס שחרר פסק מתו, אז לכן יש לפתור אותו בתשלום. לפעמים בהלוך אנחנו עובדים לסימן טוב עם דלת סיף ג' המבשלים בכלים של פסח לשבת ערב פסח. האם ניתן להראות מהסירים של פסח לצלחות החמץ? אז כשערב פסח חל בשבת, לא מבשלים לשבת הזאת מאכלים חמץ שדרכם לדבק לכלים שמנחים בתוכן כדי שלא יצטרכו להדיח אותם בשבת. אבל תפשיל של קטניות, גם אם הוא נדבק, מותר גם מפני אשכנז. כי ואין בקטניות איסור של בעלי רוב או למצל. אז מי שיש לו אפשרות, יכול להשות לשבת את גבי קירה נקייה של חמץ, חמים שיש בו קטניות ואין בזה חמץ. מי שכן בשל חמץ, לא יכול להסיר את זה בלי הלכה ממים, צריך לבקש את זה מגוי, ואם לא, ידיח את זה מעט בעצמו במדה נדרשת להסתרת החמץ. רצו לבשל את כל דבשי השבת בכלי הפסח, ואם הוא רוצה לאכול בכלי חמץ, צריך להראות מכלי הפסח לכלי החמץ, או צריך להקפיד לא להראות מכלי ראשון שהוא רותח, כי תתחיל למחמרים שלא יש את משהו פסח מכלי ראשון. כשיראו מתוכו, תבשיל רותח לכלי חמץ, מחמת העדים שעולים מכלי החמץ, ויתכן שאין להחמיר בזה, אלא בהירו לכלי חמץ שהוא כלי ראשון, ובניהם עדיין הוא שיהיה בו חמץ, בתוך 24 שעות שקדמו לעירות. יש בני אשכנז שנהגו לאכול בבוקר יום השבת את מאכלים קרים של חמץ, ואחר חצות לאכול דבשי חמים כפסח לצאת ידי חובת תעודה שלישית. בערך בזה שחל בשבת, אחרי גמר אכיל הסמצו, אכילת חומץ, אז מוצאים מרשותו את כל החמץ שנשאר. והפעורים הקטנים שנותרים על הרצפה לא טעונים ביור, אבל ראוי לטטא את הבית. ואם אכל במקום שאסור מדי רבונון, לטטא את זה, אז טוב מה יבקש מהגוי לטטא את זה. יבקש מהגוי לטטא את זה, אם הוא לא נותן לו לעשות את זה, סליחה, אם אפשר לעשות את זה, אז צריך לעשות את זה בעצמו, אבל בשינוי. לעשות את זה בשינוי, זה יתפין בכלי החמץ, זה יבטל את כל החמץ שנשאר ברשותו. ומי שיש לו שיניים תותבות, והוא נהג להכשיר אותם לפני פסח, באמצעות הגלה, אז יש אומרים שהוא רשאי להכשיר את זה בשבת לפני זמן איסור חמץ, ויש אומרים שראוי להכשיר אותה בערב פסח, ובשבת לא יאכל חמץ חם, ואחרי סיום אכלת החמץ בשבת, יאכל אותם היטב ויערה עליהם מים חמים. עד כאן בעניין דפעמים והלוכה שנלמד היום בעזרת השם. זה קשור למה שלמדנו אתמול, שערב שבת. אם אין לו בשר או דגים, יאכל פירות. בנוסף, הוא יאכל בבוקר שתי סעודות פת. יש אומרים שאפשר לקיים סעודה שלישית אחרי חצות היום, במצה מבושלת. יש אומרים, סליחה, שגם אם מטוגנת, בשעת הצורך אפשר להקל. עד כאן בעניין מה שלמדנו אתמול. נחזור בקצרה על מה שלמדנו לפני 100 ימים. חפצים שהוצאו בשבת הם מחוץ לתחום, במזיד, שגוגו, באונס, אסור לטלטל אותם יותר מארבע אמות כדין אדם שיצא חוץ לתחום. אם כשהם היו מחוץ לתחום ונכנסו לרשות הרכת כלשהי, כגון עיר שמוקבת בחומה, אסור לטלטל אותם בכל הרשות הזאת, והיינו גם למחק של יותר מארבע אמות. כדין אדם שהוציאו אותו לאונסו חוץ לתחום והכניסו אותו לרשות היופית. ולמה? בגלל שהחפצים עצמם נחשבים תמיד כאן עושים. כלומר, גם כשהוצאו מתחומם במזיד והוכנסו לרשות היופית במזיד. וחפצים שבעליהם יצאו מחוץ לתחום, למרות שהוא עצמו לא רשאי לשוב לתחומו, מותר לטלטל את החמצים שנותרו בתוך התחום, בכל התחום. דף היום תנות בבלי, איזו מלכה נוכריה שלך שאלה לחכם? אלו תכריכים בקשר בינאי, ומדוע תלשו התלמידים את בגדי הערבי? וכך ועל עוד נושאים מעניינים, כמעט המסכת נילי, דף כף, הוא בשלוחה 2, יוכל לשמוע את השיעור פי הרבנים הגאונים, לגדול בתורה ולרבות נחת. ויקרא ציום החפץ עם החיים, חפץ חיים יומי. בסעיפים ת' וי' בכלל דעת מלכות אל שנורש, תלמד היום החפץ חיים, כותב על האיסור לגנות חברו ולספר על העמדות המגונות שיש בו, אפילו אם הוא התרגל במידות האלה, וזה לא מזיז לו. שהוא רצה מכלל המצחו. אבל הוא אומר שבכאלה מקרים, צריך לספר את זה לבן שלו, או לתלמידים שלו, ולהזיר אותם, שלא ילמדו ממנו, שלא יתחברו, שלא יתחברו איתו. כי העיקר שמה שהתורה הזירה לספר לשנורא, זה כדי ש... כדי להימנע מהכוונה לבזות ולסמוך בקלונו, אבל אם הוא מתכוון לשמור את החבר האחר שלא ילמד ממנו, אז זה פשוט שמותר, ואפילו יש בזה מצווה. רק הוא אומר, צריך להסביר לו, למה הוא אומר לו את זה? כדי שלא הייתה לאחר שמותר לדבר לשנורא. הביאור מוסופי מציינים פה שמדברי החפץ חיים שהוא כתב לספר לבנו תלמידו, אז מה משמע? משמע שלכאורה, הדין הזה זה רק באב, רק באבא לבן, או לתלמיד, או רב לתלמיד. ככה גם הוא אומר משמעות דברי, ככה משמעות דברי הספר חסידים. שהוא כותב, אדם שמספר רע על בני ביתו, אדם שמספר רע על בני ביתו, אז הוא אומר, אל תכריהו, אלא הרב מספר לתלמידיו. הרב מספר לתלמידיו, וזה כשלא יעשו כאן. אכן מאמשר דבר החפץ חיים, שהוא כתב שאם הכוונה שלו לשמור את החבר שלו ילמד מה מעשים, יש שהוכיחו שממש משהיתר זה נאמר גם בשאר בני אדם. ואם שמות לגבי אדם שנחשב כתמיד חכם, האם מותר לספר על האופי והעמידות, או שיש בו דעות פסולות בהשקפה וכדומה, אז החזון איש כתב שמותר, ואין בזה משום לשנורא. כמו שמותר לספר לשנורא על בעל מלאכה שאדם מברר עליו לצורך, כל שכן אומר החזון איש, שמותר לספר על אחד שנחשב כגדול בתורה, יש לו איזה פגם, ולהודיע על כך למחזיקים בתורה. הוא אומר החזון איש בלשונו, ראוי למחזיקים בתורת השם, לדעת את גדוליה באופיים האמיתי, כי הידיעה של חכמי הדור, ליבם ומידתם, הן גופי תורה. אבל הוא מוסיף שמכל מקום נדרשת זהירות רבה, כי אם יש קצת, כי אם הוא ישנה את הדבר קצת, אפילו קוצו של יהוד, אז יוצא שמוציא שם רע תמיד חוכם. בספר תורה אצל לושן הזה הוא כותב שרבים טועים בחזון איש, בדברים האלה, להתיר לדבר בגנותם של רבנים בגלל השקופה וכדומה, גם כשאין לזה צורך ממשי. הוא אומר, זה טעות, כי זה מה שחזון איש התיר, זה כשיש בצורך ממשי, שלא יסתמכו על ההורות שלהם והשקפות שלהם. ובחוט השוני הוא כותב שאין לומר שאיני השקופה הם רק אפסיד קטן, ואין להתיר משום זה לשנה נוטלת, כי כל איני השקופה נחשבים כדבר גדול. ספר לבחור שעומד לקבוע חברות עם בחור חלש, שמוחו חלש, ואת הגרח קניבסקי, זה בכלל דבר אחד מי שמותר, כך גם דעת רבניסים, שמותר לספר שלא תשעוני, כיוון שזה לתאם. ולסיום רבותי התחזקות יומית, בספר החינוך מובא בתא מצוות כיבודה במער החינוך, כדי שיקיר טובה ויגמול חסד למי שעשה עמו טובה. שייתן אליבו, כי אהב האם, סיבתי אותו בעולם, וגם הגעו בו כמה הגיעות בקטמותו, ועל כן, ראוי לעשות להם כל כבוד וכל תועלת שיוכל. תודה רבותיי, תודה להכיר, תודה להכיר טובה להורים על כל מה שתרחו למעננו, תודה לעשות להם כל כבוד ותועלת שנוכל. עד כאן דברנו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, והרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ורוכנות וגשמיות, וכל טוב.